אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, קורונה, האם יש קשר בין תאי דם לבנים שנקראים לימפוציטים לתסמינים של קורונה? השאלה עולה במסגרת מחקר חדש שעשוי לסייע לנו להבין טוב יותר מדוע יש חולי קורונה שאין להם תסמינים. מיד על המחקר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו שודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. ג'טלג כרוני עשוי לעודד סרטן. את זה חוקרים ידעו, מה שהם לא ידעו זה איך זה בדיוק קורה. מה הקשר בין יעפת או ג'טלג לסרטן? אז עכשיו יודעים מה קורה בדיוק ברמת התא, מיד כל הפרטים. וגם מהפכה חשמלית, מוליך על חדש, פותח על ידי חוקרים מניו יורק. הבשורה, הדבר הזה עובד גם בטמפרטורת החדר. מיד נבין מה זה מוליך על ואיך הוא ישנה את החיים של כולנו. וגם, האם אנו חווים את התפתחות החיים בכדור הארץ לשדה המגנטי של הירח? וגם השלג של השכן, טוב, לא בדיוק שכן ולא בדיוק שלג, הפסגות של ההרים בכוכב הלכת פלוטו לא באמת מכוסות בשלג. כך קובע המחקר החדש, הזמן נמצא שם למעלה על הפסגות ומזכיר שלג מיד, וגם איזו מברשת שיניים היא הטובה ביותר לשיניים שלכם ולסביבה. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני DJ אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קורונה ותאי דם לבנים. האם יש קשר בין לימפוציטים, סוג של תאי דם לבנים שהם חלק ממערכת החיסון שלנו, לתסמינים של הקורונה? מתברר שיש. הדברים עולים ממחקר בו נבדקו 52 חולי קורונה, מחקר שעשוי לסייע לנו להבין טוב יותר מדוע יש חולים שאין להם תסמינים. במסגרת המחקר הנמצא של חולים אסימפטומטיים, זאת אומרת ללא תסמינים, היה עומס נגיפי דומה לחולים אחרים, אבל היו להם רמות גבוהות יותר של לימפוציטים, שככל הנראה סילקו את החלקיקים הנגיפיים מהר יותר והפחיתו את הסיכוי שלהם לפתח סיבוכים ארוכי טווח. הדברים פורסמו בכתב העת של האגודה האמריקאית למיקרוביולוגיה אמספר. אנחנו צריכים לומר שלום לראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, פרופסור מיכל עניאל. שלום.
בוקר טוב לכם.
אז למדי אותנו מה המשמעות של תוצאות המחקר הזה או מסקנות המחקר הזה, ובעיקר מה הקשר בין אותם תאי דם לבנים לבין נגיף קורונה. הנגיף הזה הוא פשוט מסולק על ידי אותם תאי דם לבנים? מה היחסים ביניהם?
אוקיי, זו שאלה מצוינת, אבל לשמחתנו את התשובה אפשר לקרוא בטקסטבוק, כי נגיף הקורונה לא המציא שום דבר שלא כתוב בספרים על אימונולוגיה. אז אני אעשה ממש ממש בלי שיעור באימונולוגיה, משהו מאוד מאוד קצר שכדאי להבין ולהכיר. הנושא הראשון שאתה העלית במאמר הזה הוא העובדה והשתמשת נכון במושג אסימפטומטיים. עד לפני בערך חודשיים או שלושה, הייתה טענה שזה איזשהו, זה לא קיים. ואם זה קיים, זה בשוליים. זאת אומרת, אולי יש 10%, אולי 5% של אנשים שלא מפתחים סימנים, ואולי אפילו הם מפתחים, אבל לא מגדירים את זה כסימנים. אתה יודע, כמו כולנו, שלפעמים קמים, קצת כואב לנו הראש, אנחנו מרגישים קצת סמרטוטים, ואחרי 3 שעות הכל בסדר. קפה ושמש והכל. אז היה לך סימפטומים או לא היה לך סימפטומים? אז א', כמובן, יש פה עניין של הגדרה. אז מה שהשתנה, הייתי אומרת, בשלושה חודשים האחרונים, הוא שהיום זה ברור מעל לכל ספק שהאוכלוסייה של אסימפטומטים היא עצומה. עצומה. זאת אומרת, היא לא בשוליים.
זאת אומרת, אנשים שיש להם קורונה וזה לא מורגש.
לא רק שיש להם קורונה ולא מורגש, הם כנראה מהווים 40% מכל החולים, ובעצם שקופים, אפשר להגיד, נכון? כי הם לא היו חולים, הם לא התלוננו, ולמה חשוב לי להדגיש את זה, אפילו לרגע יותר מהלימפוציטים שתכף נדבר עליהם? כי הרבה אנשים מתבלבלים, הם אומרים, אבל אני לא חולה, אני לא מרגיש שום דבר, מה הבעיה שלי לצאת לעבודה? אבל התשובה היא שחלקכם, פשוט אתם, אין לכם מושג שאתם חולים, מפיצים את הנגיף בדיוק, אבל בדיוק כמו חולה רגיל, חולה אמיתי, שיש לו סימפטומים והוא מרגיש לא טוב, והחולה שיש לו סימפטומים, כמובן מטבע הדברים, הוא יימנע ממפגשים, משיקולים בריאותיים סטנדרטיים. החולה האסימפטומטי אין לו מושג שהוא חולה, ולכן הקושי של המגפה הזו היא דווקא לא בגלל הסימפטומטים, אלא בדיוק בגלל מה שאני אומרת כאן, האסימפטומטים.
אם מישהו מרגיש בסדר גמור, אבל מדוע שהוא יחשוד שהוא חולה? מלבד העובדה שכולנו צריכים לשמור על מרחק ומסכות וכו'.
אז הסיבה, ואני חושבת שזה לא מוסבר מספיק טוב, הסיבה שחייבים לשמור על מרחק, וחייבים לשמור על קפסולה מאוד אדוקה, ולא לעלות במעליות עם אנשים שאתה לא מכיר וכן הלאה, ושלא גרים איתך, היא בדיוק זו. כי אתה אמרת נכון, איך הוא יכול לדעת? אז יש רק דרך אחת, ואני ברשותך יכולה להציג אותה. לפי דעתי גם הדרך היחידה שתעזור לנו להתמודד עם הקורונה. אז אם אתה סקרן, אני אגיד לך מה אני חושבת. מאוד. הדרך היחידה היא פשוט לעשות בדיקות, מה שנקרא פולינג, בדיקות איגום, שבה במבחינה אחת בודקים 40 אנשים, 50 אנשים, 20 אנשים, תלוי בהקשר, אבל נגיד כיתה, כיתה בגן או איזושהי כיתה בבית ספר או משהו כזה, נגיד שיש שם 30 אנשים, 30 הילדים האלה צריכים להיבדק פעם בשבוע ביחד. זאת אומרת, בדיקה אחת לכולם. מה הכוונה? שברגע שנראה שאין אף אחד שהוא חיובי בבדיקה, אנחנו נדע שאין לא סימפטומטים ולא אסימפטומטים. אבל ברגע שהבדיקה יוצאת חיובית, אנחנו צריכים לברר בגלל מי. מי בתוך הקבוצה הזו, הדי גדולה, בעצם הוא לא, ייתכן וכמעט סביר להניח שהוא לא יודע שהוא חולה. כי אם הוא היה יודע שהוא חולה, הוא לא היה בא לבית ספר. אבל הוא הגיע לבית ספר ממחשבה שהכל בסדר, נכון? אז אין ברירה אלא לעשות את תהליך שנקרא איגום. איגום זה איחוד, בעצם זה פולינג באנגלית, ודרך הפולינג הזה אפשר להתנהל. זאת אומרת, בדיקה משותפת
כזו, ואגב, זה גם, סליחה שקטעתי אותך, אבל זה באמת גם מחדד לנו את העובדה שגם אנשים, משום מה יש איזושהי אווירה ציבורית שאפשר ללכת עם מסכות על המרפק, על הסנטר וכו', כי אנשים, מי שמרגיש טוב, אז הוא לא, הוא מרגיש שהוא גם לא יכול להידבק משום מה, ובעיקר לא יכול להדביק, ושני הדברים לא נכונים. ולכן צריך לקחת את העניין ברצינות, גם אם אין לכם סימפטומים.
תקשיב, זה ללכת עם פצצה שמישהו כבר הפעיל את את המתג. זה פשוט, אנשים לא מבינים את זה, אם שבגלל, לכן היה לי חשוב לעלות לשידור, כי הנושא של האסימפטומטים הוא כל כך דרמטי, זה ברור לגמרי שאני חושבת היום, אחרי 7 חודשים של המגפה, שלאנשים חולים הם מבינים שאסור להם לצאת ולהתערבב. אבל אני אומרת את זה בכל רם וצלול, שיש אולי 25%, 30%, 40%, שנשים שלא יודעים שהם נשאי מחלה, נשאי הנגיף, סליחה, ובעצם הם מפיצים, כן על, לא על, הם מפיצים של המחלה, כי העומס הנגיפי שלהם הוא לחלוטין זהה לאלה שהם חולים.
טוב, זו כבר מסקנה מטלטלת. נכון, נקודה חשובה מאוד. ועכשיו, אם באמת תוכלי להסביר לנו את התהליך שבו מעורבים אותם תאי דם לבנים, שהם חלק ממערכת החיסון שלנו, שכנראה שנמצאים ברמה אחרת בקרב אנשים שהם לא סימפטומטיים.
נכון. אז עכשיו נפתח את הספר של הווירולוגיה, או של האימונולוגיה, ונגיד משהו מאוד מאוד חשוב. ברמה של בדיקת נוגדנים, זאת אומרת, בשבועות הראשונים, בוא נגיד בחודש הראשון אחרי שהבן אדם החלים, הוא ממשיך לייצר נוגדנים, קוראים נוגדנים בדם, ואפשר למדוד את זה ולבדוק את זה. מסתבר שבהתחלה של של ההחלמה, בוא נגיד שבוע אחרי שבן אדם נדבק, בין אם הוא סימפטומטי או בין אם לא, כרגע אני לא, נכון, לא חשוב לי כרגע אם הוא סימפטומטי או לא, שבוע אחרי יש לו רמת נוגדנים מאוד דומה לשני האוכלוסיות. מסתבר, וזה מאמר שהתפרסם במקום אחר, אבל במקום מצוין, מסתבר שאם מחכים חודשיים או חודשיים וחצי או משהו כזה, רואים שאלה שחלו, ואפילו חלו די קשה, יש להם רמת נוגדנים גבוהה יותר מאשר אלה שלא חלו. אז לכאורה, אתה יכול להגיד שאלה שהם אסימפטומטיים, אולי הם יותר רגישים להידבקות נוספת. ואז אני מגיע בדיוק הספין שאני עומדת להגיד לך, שהמערכת של הנוגדנים היא רק זרוע אחת, אחת בלבד, מתוך המערכת האימונית. הזרוע השנייה והחשובה יותר, ואולי אפילו החשובה יותר לטווח ארוך, קוראים לה לימפוציטים. התאים האלה מספקים הגנה לאורך זמן, ובעצם מספקים, הרבה פעמים אנחנו קוראים להם תאי זיכרון. למה? כי הם זוכרים מה שהיה, ובעצם מקצרים את כל תהליך ההגנה על הגוף האימונולוגי מאוד מאוד מהר. זה מה שראו אצל חולים אסימפטומטיים, שאולי המחיר הוא שאין להם נוגדנים בחודשיים הראשונים או ברמה מאוד גבוהה, מצד שני, המערכת הזרוע השנייה של המאבק בנגיף דווקא מופעלת היטב. וזה בדיוק הממצא שאמר, אולי אין להם כל כך הרבה נוגדנים, אבל יש להם תאי T, תאי לימפוציטים, שהם הרבה פעמים תאי עזר, תאי זיכרון. התאים שבעצם מספרים לנו, זה כמו להגיד, הייתי חולה, ואם אני אתקל בנגיף הזה עוד פעם, אני כבר יודע איך להתמודד. כמו הרבה פעמים בחיים, שהפעם הראשונה היא באמת שוקינג ומבלבלת, ובפעם השנייה, אם אתה מוכן לדברים, היכולת תגובתיות שלך היא הרבה 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 יותר טובה.
עכשיו, רק אני צריכה להגיד... אפשר לשלוט בו בכמות הליפוציטים, בהתנהגות של התאים האלה?
אז יפה אמרת. אז השאלה, א', כמו כל מחקר מהסוג הזה, האם זה סיבה או תוצאה? האם באמת מה שאנחנו רואים זה איזושהי תוצאה שהיא בכלל אפילו לצורך העניין לא קשורה, אלא היא באמת איזשהו ביטוי של איזה תרופה נתנו לך לפני חודשיים? זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להיזהר בניסויים האלה, כי הסיבתיות שלהם מאוד מאוד חלשה. ולשאלה שלך, האם אפשר להפעיל ולהשתיק את תאי ה-T? אז אפשר. אז למשל, רק אני אגיד שאנשים קיבלו, כמו למשל טראמפ, ידידנו, מה שנקרא, הוא קיבל סטרואידים וקיבל תרופות מאוד מאוד חזקות, שהמטרה שלהם, חלקה הגדול, היה לאזן מחדש את המערכת האימונית. עכשיו, תהליכים מורכבים, זה אפשר לעשות לא יודעת מה, ל-200 אנשים בעולם, לא ל-200 מיליון, ולכן בעצם זה לא באמת הפתרון, אבל ברמה פרטנית, אישית, אפשר לנסות, ויש המון מאמצים בהרבה מאוד מחלות, גם מחלה של מחלה אוטואימונית של מולטיפל סקלרוזיס, אחד מהדרכים לאזן אותה, היא לאזן מחדש את הכמויות של הליפוציטים, אז הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא באמת יודעים לתת לזה את המשמעות של סיבה ותוצאה, אבל אין ספק שכמדד, כשבן אדם נכנס לבית החולים ורוצים לדעת האם הבן אדם הזה הסתבך, או הסיכוי שלו גבוה להסתבך, או הסיכוי שלו גבוה להחלים, זה היה מאוד מאוד עוזר לנהל את המשבר הזה, מבחינה רפואית כמובן. אז גם אם זה לא ברמה פרטנית, ברמה האפידמיולוגית, זה חשוב להפליא.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, וגם רשנו באמת בפנינו את ההערה המאוד חשובה הזאת על כל מה שקשור לסיבתיות. זה הרי דבר מאוד מבלבל באופן כללי בהרבה מאוד מחקרים, שאתה מוצא משהו ואתה לא מבין אם הוא זה שגרם לתוצאה, הוא הסיבה לתוצאה, או שהוא התוצאה עצמה וכולי של העניין. אז תודה לך על הדברים.
זה המסר הכי חשוב שלי מהשיחה הזאת.
גם המסר הראשוני של המסכות, שכולם צריכים להקפיד עליהם וכולי.
כל הזמן.
פרופסור מיכל ליניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
בשמחה, בריאות.
האם אנו חווים את התפתחות החיים בכדור הארץ לשדה המגנטי של הירח? על פי מחקר חדש שהובילו חוקרים מנאסה, השדה המגנטי של הירח הוא זה שהגן על כדור הארץ מפני רוחות שמש, התפרצויות של חלקיקים טעונים שהגיעו מהשמש, והוא זה שאפשר לכדור הארץ לשמר את האטמוספירה שלו, ובסופו של דבר לאפשר את התפתחות החיים כאן בכדור הארץ. המחקר פורסם בכתב העת Science Advances. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע. שלום.
שלום דודו, תמיד כיף לדבר איתך.
כיף לדבר כמובן איתך. הכותרת אגב של המאמר שעסק במחקר הזה הייתה שיש, היה מין בעבר לפחות שדה מגנטי משותף של כדור הארץ ושל הירח. תעשה לנו סדר, היום לירח אין שדה מגנטי?
היום לצלעים של הירח יש שדה מגנטי, ואולי אתה זוכר, באחת השיחות הקודמות שלנו, המטרה המדעית של בראשית, החללית שלנו, הישראלית, הייתה למדוד את אותו שדה מגנטי של הצלעים
נכון.
של הירח, של הקום. אבל מה שאין לירח היום,
כן.
מה שאין לירח היום, וכנראה היה לו פעם, זה שדה מגנטי גלובלי, כמו זה שיש בכדור הארץ שעוזר לנו לנווט בעזרת מצפנים.
אז מה היה בעבר? אני מבין שהמצב היה שונה. מה היה בעבר?
כן, אז בעבר, בגלל שאנחנו רואים שהסלעים היום הם מוגנטים, אנחנו יודעים לחשב מה היה חוזק השדה פעם שהיה צריך להיות קיים בשביל למגנט את אותם סלעים שאנחנו מוצאים היום, ואנחנו לפי זה מסיקים שלירח כן היה שדה מגנטי גלובלי כמו שיש היום לכדור הארץ, מין דינמו כזה שנובע מהליבה ושממגנט את כל פני השטח וגם מחוץ לפני השטח. של הירח. וזה אותו שדה מגנטי שבמאמר שאנחנו עכשיו מדברים עליו, בעצם היה מחובר לשדה המגנטי של כדור הארץ. עכשיו, אתה יכול להבין שזה לא אותו דבר אם שני המגנטים מכוונים באותו כיוון, זאת אומרת שהקוטב הצפוני של כדור הארץ מכוון באותו כיוון שהקוטב הצפוני של הירח, או ההפך. זה שני מצבים שונים, והמאמר מטפל בשניהם, שניהם מעניינים, אני יכול להסביר.
זאת אומרת שמה, אחד יכול היה לסתור את האחר?
כן, כן.
לקזז כשהם, אותו?
זה לא בדיוק לקזז אותו, כשהם שניהם מכוונים באותו כיוון, בעצם נוצר מין שדה מגנטי משותף, שכמו שאתה הזכרת בהתחלה, מגן על כדור הארץ מפני רוח השמש, החלקיקים הטעונים שמפציצים אותנו כל הזמן מכיוון השמש, מגינים על האטמוספירה של כדור הארץ מפני בליה, מפני אותם חלקיקים. כשהם הפוכים, אז ההגנה הזאת היא פחות חזקה. אתה יכול לחשוב על זה שהם קצת מתקזזים, אתה יכול לחשוב על זה שהכיוון של השדה הוא קצת שונה, אבל אז נוצר אפקט אחר שהוא גם כן מאוד מעניין. מה שקורה זה שכשהצפון של כדור הארץ מקובר לדרום של הירח, אז נוצר מין מסלול, קווי השדה בעצם מייצרים מין מסלול שבהם בו החלקיקים הטעונים יכולים לטוס מקוטב של כוכב לכת אחד, כדור הארץ, לירח. זאת אומרת שנגיד חמצן או חנקן, כל מיני חלקיקים מכדור הארץ, יש להם מסלול מאוד נוח להגיע לירח ולהיקבר שם בכתבים איפה שהם מוגנים לאורך הרבה מיליארדי שנים. זה דבר מאוד מעניין במאמר, כי זה בעצם אומר שאם אנחנו ננחת על הירח, והאמריקאים וגם מדינות אחרות מתכוונים לנחות על הירח עוד פעם, ואם אנחנו נדגום את הקרח בכתבים של הירח, ואמריקאים ומדינות אחרות מתכוונות לדגום את הקרח במקומות האלה, אז אנחנו נוכל למצוא אטומים ומולקולות שלא רק מקורם בירח, אלא גם מקורם בכדור הארץ המאוד מאוד קדמוני.
זאת אומרת שאם לא היה, אם לא היה לירח בזמנו שדה מגנטי, יכול להיות שבאמת לא היו מתפתחים כאן חיים? השדה מגנטי של כדור הארץ לא הספיק להגנה על מה שקורה כאן?
תראה, זו שאלה קשה. המאמר באמת מוסיף, בוא נגיד, הוא עוזר לכדור הארץ להגן על עצמו בפני השמש המוקדמת. אז אני לא יכול להגיד מה היה קורה לולא לירח היה שדה מגנטי, אבל ברור שהיה לנו פחות הגנה באותו זמן.
עכשיו, מה קורה היום? יש עדיין רוחות שמש, התפרצויות של כל מיני חלקיקים שמגיעים מהשמש, שלשמחתנו נבלמים כתוצאה מהשדה המגנטי שלנו?
כן, בהחלט. אפילו השמש היום היא אפילו קצת יותר בהירה משהיא הייתה לפני כמה מיליארדי שנה. אז בהחלט יש לנו, אנחנו כל הזמן חווים קרינה מהשמש. רוב הזמן אנחנו מוגנים בעזרת השדה המגנטי של כדור הארץ ובעזרת האטמוספירה שלנו. אבל חלק מאותה קרינה באמת חודרת לכדור הארץ.
והקונסטלציה הזאת של שדה מגנטי של ירח בתקופה מסוימת, יכול להיות שהיא זו שאפשרה באמת את קיומם של החיים, מה שהופך את החיים לאירוע עוד יותר נדיר ממה שחשבנו, או שמצריך תנאים מאוד מאוד ספציפיים, כמו הגנה או בלימה של כל מיני התפרצויות של רוחות כן. שמש.
כן, תראה, אני הייתי אומר שזה עוזר. אין לנו את הניסוי ביקורת. אנחנו לא יודעים מה היה קורה לולא היה לנו ירח, ברור שהירח שיחק תפקיד חשוב בהתפתחות של המערכת, של כדור הארץ ושל חיים בכדור הארץ, כולל למשל שהירח עוזר לנו ככה שציר הסיבוב שלנו לא יחווה תנודות מאוד חריפות, אז אין ספק שהירח משחק תפקיד חשוב, ובמובן שאנחנו עכשיו מדברים עליו אין ספק שהוא עוזר. מה היה קורה לולא הוא היה שם, אני לא יודע להגיד.
טוב, אהבתי את הזהירות המדעית, אבל אתה לגמרי צודק, אי אפשר לדעת באמת מה היה קורה, אלמלא. אבל ככל הנראה, זה, אם יתפתחו חיים וזה מה שהיה, כנראה שזה היה חלק ממה שאפשר את התפתחותם של החיים.
אולי, כן.
איך אגב השדה המגנטי של הירח הלך לאיבוד לסיום, השדה המגנטי הכללי?
כן, אנחנו רק יודעים לתאר את זה באופן כללי. מה שאנחנו יודעים להגיד זה שהירח לאט לאט מתקרר, זה כמו כל גוף שהוא מתחיל חם, הוא לאט לאט מתקרר לחלל, וכשבירח היה, כשהוא עוד היה חם, והליבה שלו הייתה מותכת, ואפשר היה לייצר קונבקציה, ערבוב בתוך הליבה הזאת, אז היה לו דינמו. וככל שהירח התקרר, אז זה נהיה יותר ויותר קשה לייצר את אותו דינמו, את אותו אפקט שמייצר את השדה המגנטי, ואז אנחנו חושבים שלפני, נגיד, 3 מיליארד שנה, השדה המגנטי דעך, ולפני משהו כמו 1.5 מיליארד שנה, אז הוא ממש נעלם. ושוב אני מזכיר, להבין בדיוק מתי זה קרה ואיך זה קרה, זה בדיוק הייתה המשימה שניסינו לעשות.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע, תודה לך.
בכיף.
נוטלת תרופה נגד חרדה ודיכאון, ייתכן שהתרופה לא מתאימה לטיפול בנשים. תרופות פסיכיאטריות לא לוקחות בחשבון הבדלים מגדריים ואינן מותאמות לטיפול בנשים. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית בראשות פרופסור חרמון הסורק שכבר נמצאת איתנו על הקו, והדוקטורנט אלון סמחוביץ' גשר, מה שמחייב בחינה מחדש של קצב, יעילות ותופעות לוואי של תרופות פסיכיאטריות ידועות תוך הפרדה בין המינים. המחקר עצמו פורסם בכתב העת המדעי Trends in Pharmacological Science, ואנחנו שמחים לומר שלום לחוקרת מדעי המוח המולקולריים, המרכז לחקר המוח והמכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית, פרופסור חרמון הסורק, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
למה? כי המוח של נשים והמוח של גברים הוא שונה?
הגנים שמתבטאים במוח של נשים ובמוח של גברים, יש ביניהם הבדלים. והתוצאה היא הבדלים בתגובה לתרופות שיכולים להיות קצב ההרחקה של התרופה, זאת אומרת, הרווח בין נטילת כדור אחד לשני, התופעות לוואי של התרופות, היעילות של התרופות, הסיכונים של נטילת תרופות, ולמשל, בלדול מסת העצם אצל נשים שלוקחות תרופות אנטי-פסיכוטיות מסוימות, הוא הרבה יותר בולט מאשר אצל גברים. אפקטים של ממש פסיכוזה כתוצאה מנטילת התרופה הידועים. וריכוז התרופה בדם משתנה.
באיזה תרופות מדובר, פחות או יותר? כי יש תרופות שמיליוני אנשים, עשרות מיליונים גברים ונשים נוטלים ברחבי העולם. אז על מה מדובר כאן?
אנחנו מדברים על תרופות פסיכיאטריות, בעיקר אנטי-פסיכוטיים, תרופות אנטי-פסיכוטיות.
וכשתרופה כזאת יוצאת לשוק, היא לא נבדקת גם על גברים וגם על נשים? המנגנון עצמו
נבדקת,
הוא לא כזה?
היא כן נבדקת, אבל היא לא נבדקת כשמפתחים אותה. זאת אומרת, קודם כל מפתחים תרופות בעכברים זכרים. זה פשוט יותר זול, כי לא צריך לאזן את המצב ההורמונלי. אז בודקים את זה בזכרים. למעשה, הנשים נחשפות רק בשלב של מבחנים קליניים. וזה עלול להיות מאוחר מדי. בהחלט הגיע הזמן לחשוב על זה שמחצית מהאנושות מטופלת בתרופות שפותחו בשביל המחצית השנייה. וגם בניסויים קליניים יש בדרך כלל מיעוט של שימוש בנשים. אולי מפני שיודעים שיותר כדאי לבדוק את זה איפה שהתרופה פותחה, בזכרים.
וואו, טוב, זו הערה שהיא נכונה בכל מה להרבה תרופות, נכון? לא רק תרופות פסיכיאטריות.
אמת, וה-FDA, מה שהוא מבקש, ותבדוק, תוכיח לנו שהתרופה שאתה מפתח היא יותר טובה או שוות ערך לתרופות קיימות. התרופות הקיימות נבדקו רק בעכברים זכרים, אז למעשה אין גם עידוד של החוקרים היום לפתח תרופות שיותאמו מראש גם לזכרים וגם לנקבות. אז שואלים, בסדר, אז יש הבדלים הורמונליים, אנחנו יודעים, זה לא רק הבדלים הורמונליים. יש הבדלים כרומוזומליים, אנחנו יודעים, זה לא רק זה. יש הבדלים מורכבים בין גברים ונשים, וזה כולל גם את הפגיעות שלהם למחלות שונות, זאת אומרת, גברים יותר פגיעים למחלת פרקינסון, נשים יותר פגיעות למחלת אלצהיימר. עוד לא יודעים למה. כי זה אולי פחות חשוב לרשויות התרופות מאשר מטרות אחרות. וחבל, הגיע הזמן לבדוק את הדבר הזה.
זאת אומרת שבהכרח יש הבדל, כפי שאמרת, לא רק הורמונלי וכרומוזומלי וכולי, אלא יש הבדלים בין גברים ונשים שלצערנו עדיין לא לוקחים בחשבון כשמפתחים את התרופה, וגם אם תרופה ניתנת אחר כך, והיא, שוב, אז יכול להיות שהיא גורמת לתופעה זו או אחרת, והיא לא מאוד אפקטיבית ביחס למה שקורה בקרב גברים, אבל זה מצב שצריך לתקן אותו.
בהחלט. ובהחלט נראה לי הגיוני שיפתחו תרופה ויגידו, התרופה הזאת מיועדת לגברים. התרופה הזאת מותאמת לנשים.
עכשיו, תרופות פסיכיאטריות שהן לא נגד תקיפים פסיכוטיים וכולי, כמו כל המעכבי ספיגת סרוטונין וכולי, אלה גם תרופות שפועלות אחרת על נשים? אלה תרופות שהן יותר נפוצות, אני משער.
אני חושבת שכן, בעצם חלק גדול מהדברים האלה ממש לא נבדקו. וזה מתברר אחר כך, רק אחרי שימוש ארוך טווח, ואולי אחרי שהם מתבררים הנזקים. אז יש נזקים שהם כל כך דרמטיים, אתה זוכר שפיתחו את הטלידומיד. ברגע שנולדו ילדים פגועים, התרופה פותחה...
רק באמת נספר למאזינות ולמאזינים שלנו, תרופה שפותחה וגרמה נזקים בלתי הפיכים לעוברים של נשים נוראים.
היא פותחה נגד כאבי ראש, ונשים בהיריון נטלו אותה נגד כאב ראש. אף אחד לא אמר להם שאסור. בדיוק. אז בארצות הברית התרופה, דרך אגב, לא אושרה. הם מאוד גאים על זה עד היום ברשות התרופות שם, כי הם אמרו, זה לא נבדק במספיק אוכלוסיות בשביל לאשר את זה. אבל באירופה נולדו ילדים נטולי גפיים או פגועי גפיים. רק כן. אז זה התברר. אז אני מקווה שלא יקרו דברים חמורים כאלה בתרופות אחרות, אבל אנחנו יודעים שנשים באמת כאמור יותר פגיעות למחלת אלצהיימר, ומגיבות אחרת לטיפול שנותנים. ועדיין הן מקבלות בדיוק את אותו טיפול של גברים.
וואו.
אף אחד לא בדק.
אכן נקודה קריטית למחשבה. תודה רבה לך, פרופסור חרמונה סורק, חוקרת מדעי המוח המולקולריים והמרכז לחקר המוח ומהמכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לכם, שיהיה לכולנו שבוע טוב.
ובמסגרת הפינה נפלאות המוח נדבר על מוח אבל של כלבים ופרצופים. מתברר שלכלבים אין אזור יהודי במוח שמאבד פרצופים. אנחנו רוצים לברר את העניין. שלום לדוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודעה מרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום רב.
רגע לפני שנדבר על כלבים וכלבות כמובן, מה קורה אצלנו במוח? איך עובד עניין הפרצופים?
אז יש לנו בעצם במוח מערכת שלמה של אזורים שמעבדים מידע שמגיע מהעיניים, כן, האזורים הוויזואליים, ומסתבר שבתוך אותו מכלול של אזורים יש אזור ספציפי אצלנו בני אדם שמתמחה בזיהוי פרצופים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם תיקח בן אדם ותראה לו כל מיני סוגים של תמונות ותסרוק את הפעילות המוחית שלו, אתה תראה שהאזור הזה, הפעילות העצבית בו הכי חזקה, כשהוא מסתכל על פרצופים. זאת אומרת, זה אזור שאנחנו אומרים, זה אזור שיש לו העדפה לפרצופים, אזור שהגירוי שהוא הכי אוהב במרכאות להסתכל עליו, זה פרצופים.
אני משער שתמיד התשובה לשאלה למה זה ככה, למה זה כל כך משנה לנו עד כדי כך שבאבולוציה נוצר איזשהו אזור כזה, זה שזה, הדבר הזה מעניק לנו איזשהו יתרון אבולוציוני, זיהוי פרצופי מהיר.
כן, תראה, שוב, בגלל שאנחנו באמת יצורים חברתיים ואנחנו חיים בקבוצות חברתיות, חשוב שיהיו לנו את הכלים לדעת ביעילות מה קורה אצל אנשים אחרים מסביבנו, ופרצופים של בני אדם נותנים לנו המון המון מידע חשוב. עכשיו, כשאתה מסתכל על פרצוף של בן אדם, אתה א', אתה יודע מי הוא, וככה אתה יכול למשל להחליט האם זה מישהו ששייך לקבוצה שלך או שייך לאיזושהי קבוצה אחרת. ומעבר לזה, זה לא רק לזהות את הבן אדם, זה גם למשל לדעת מה הוא מרגיש, נכון? כי הרבה מהיכולת שלנו לקרוא רגשות של אנשים אחרים, אנחנו מקבלים מזה שאנחנו מסתכלים על הפרצוף שלהם, מחייכים, מקבצים את הגבות וכולי. אז פרצופים עבורנו כבני אדם מכילים מידע תקשורתי מאוד מאוד.
אז זו הערה חשובה, זה לא רק מי האדם שנמצא מולי, אלא גם מה הוא מרגיש ביחס אליי, התגובה שלו, אנחנו ניזונים מהבעות פנים.
נכון, הבעות פנים, וגם אנחנו יודעים שיש לבני אדם מגיל מאוד מאוד מוקדם, העדפה להסתכל על פרצופים, להסתכל על תינוקות מאוד מאוד צעירים, עוד לפני שהם בכלל לומדים המון 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 דברים על העולם, באופן לגמרי אוטומטי, הגירויים שהם הכי אוהבים להסתכל עליהם, זה או פרצופים או גירויים שנראים כמו פרצופים.
טוב, מעניין מאוד. אז מה קורה בקרב בעלי חיים? בואי נתחיל באמת מכלבים, אז להם אין אזור כזה? להם זה לא כל כך חשוב?
אז זהו, אז זה מה שהמחקר הזה באמת מראה. יש מחקרים שמראים שבנוסף לבני אדם, גם לפרימטים אחרים יש העדפה לפרצופים, ויש להם כנראה אזור ספציפי לעיבוד פרצופים. נגיד פרימטים זה מה שנקרא בעברית קופי על, קרובי המשפחה שלנו. והמחקר הזה רצה לבדוק האם זה משהו שהוא רלוונטי רק לבני אדם ופרימטים, או שזה משהו שרלוונטי נגיד לכל היונקים. אז הם אמרו, בואו נבדוק את זה אצל כלבים, כי אנחנו יודעים שגם כלבים, בעלי חיים מאוד חברותיים ותקשורתיים וכו', ומסתבר שאצל בעלי חיים האזור הזה פשוט לא קיים. זאת אומרת, אין להם במוח אזור שעובד בצורה דיפרנציאלית או שמעדיף להסתכל על פרצופים.
אבל זה לא אומר שהם לא מאבדים את המידע הזה, אבל אין להם אזור ספציפי שמתמחה בדבר הזה. כנראה לא הכי חשוב עבורם.
נכון, ואם תחשוב על זה, זה גביני, א', אנחנו יודעים שכלבים, הרבה מהמידע שהם מקבלים על העולם הוא בכלל מידע שעובר דרך חוש הריח, כי איכות הראייה של כלבים, למשל, היא פחות טובה משל בני אדם. והרבה מהמידע התקשורתי שלהם, הם מקבלים מלרחרח כל מיני דברים. נכון, כמי שיש לו כלב ויוצא איתו לטיול, יודע שהרבה מהטיול הכלב תוכף את האף שלו לתוך כל מיני מקומות, כי הוא מקבל...
יש להם, אגב, התגלו אזורים ספציפיים, למשל, לפענוח של ריחות אצל כלבים? יכול להיות שיש להם אזורים למה שלנו אין? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים קצת להתנסה על כלבים, כי לנו יש אזור כזה במוח שיודע לפרש פרצופים ולהם לא, אולי להם יש קונטרה, משהו משלהם.
סביר להניח, אני לא יכולה להגיד לך לגבי כלבים, אבל בוודאות למשל לגבי חולדות, שגם הם חוות את העולם דרך חוש הריח, אנחנו יודעים שאזורי הריח שלהם מאוד מאוד מפותחים, הרבה יותר מפותחים מאצלנו. אז זה פשוט עניין של, אתה יודע, זה קצת קשה לדמיין את החוויה הזאת, אבל תחשוב שכלבים יותר רואים את העולם דרך האף מאשר דרך העיניים, למרות ששוב, כמובן שגם יש להם מערכת ראייה, פשוט לא מכוותת כמו מערכת הראייה האנושית, כי יש להם צרכים אחרים, ונראה שעבורם פרצופים משדרים מידע שהוא פחות...
זו שאלה טובה. מדוע אנחנו, אני לא יודע אם התהליך היה כזה שאיבדנו את העניין הזה של להסתמך על ריח ועברנו יותר לראייה, למה זה היה ככה? האם זה היה ככה? זאת אומרת, עובדה שבאמת כל קבוצת בעלי חיים יש חוש מסוים שיותר נסמכת עליו, זה מעניין מה כל אחד מרוויח מאיזה חוש.
נכון, באמת שאלה מעניינת.
טוב, בכל מקרה אנחנו יודעים אז שהמוח שלהם לא עובד כמו המוח שלנו, הם ככל הנראה לא זקוקים לאזור ספציפי שהוא זה שמיד יתעורר כשרואים פרצוף, הם יכול להיות שיש להם אזורים באמת עושים משהו מקביל בכל מה שקשור לריחות, אבל כמו שלנו יש במוח פרצוף שאנחנו מיד מסתכלים עליו, מיד מנתחים אותו, מיד מנסים לחלוב כמה שיותר מידע, או לנתח כמה שיותר מידע, לאבד, זה משהו שאין להם. חתולים? מישהו יודע משהו על... אני מנסה בכל זאת להרחיב כמובן, כדי לראות, האם זה קיים, זה, לא, זה אזור שלא קיים בכלל בבעלי חיים? מלבד כמובן קופי העל שהזכר.
כן, אז אני אומרת, אני לא יודעת בכמה בעלי חיים בדקו את זה, כי כשאתה מסתכל באמת על אזורים שהם עושים תפקודים יותר חברתיים, אתה בדרך כלל באמת מסתכל על פרימטים ובני אדם, וזה החידוש של המחקר הזה, שעכשיו מתחילים לאט לאט ככה קצת להרחיב את ההסתכלות, בדרך כלל, ואולי יכול לתת לנו תשובות לגבי באמת שאלות, לגבי האבולוציה של, של היכולות האלה.
לגמרי, מאוד מאוד מעניין כל מה שקשור באמת בהסתמכות על חושים והעיבוד שלהם במוח, עד כמה יש תיעדוף מוחי של העיבוד של מידע שמגיע מאיזה חוש, לגמרי.
כן. אני רק אגיד שלא יחסו עליי אוהבי הכלבים, שכמובן זה של כלבים אין אזור שמזהה פרצופים, זה כמובן לא אומר שכלבים לא יכולים לזהות את הבעלים שלהם ואת האנשים האהובים
עליהם. לא, פשוט אין אזור ספציפי כזה, הם עושים את זה, אבל כנראה לא בצורה דיפרנציאלית כפי שאמר.
נכון.
כן, אין כמובן להיפטר מהכלבים שלכם, המשיכו לאמץ כלבים ולגדל כלבים, זה חמוד, אין שום קשר בין המחקר הזה לבין ההתנהגות היומיומית של אף אחד מאיתנו.
בוודאי, פה אני יכולה להגיד שיש מחקרים שמראים שלגדול עם חיות מחמד בבית ובריא לבני אדם.
אז אוקיי, אז עכשיו הכל בסדר, תודה רבה לך דוקטור נועה אלבלדה ממרכז סגול למוח ותודה מרכז הבינתחומי הרצליה, תודה לך.
בשמחה.
ובמסגרת פינת המחשבים נעסוק בגניבת זהויות ברשת. שלום לרועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אני משער שזה נושא מאוד רחב ואפשר לגנוב זהויות בהרבה מאוד אופנים ודרכים.
כן, קודם כל אכן נושא רחב, וזה כדי לדבר, אתה יודע, על עולם הגניבה בכלל, על עולם הפשע. יש בו מאות ואלפי נושאים ותתי נושאים והתמחויות, ואם מסתכלים עליו רגע בלי, מה שנקרא, בלי הפילטר המוסרי, אז עולם הפשע הוא עולם מקצועי כמו כל עולם. וגם עולם פשעי הסייבר, אותו דבר,
זה עולם מקצועי כמו כל עולם. עבודה היא עבודה.
עבודה לגמרי. שוב, בואו נתראה לרגע את הפילטר המוסרי, כן טוב, לא טוב, ראוי, לא ראוי. בסוף זה עבודה של אנשים כדי להרוויח כסף. נכון שרוב האנשים הנורמטיביים רואים את זה כמשהו שהוא לא לגיטימי, אבל האנשים שעושים את זה, זה הדרך שלהם להרוויח כסף. זה עולם סופר מקצועי, וגם עובדים בו אגב אנשים די אינטליגנטים. זאת אומרת, הם אינטליגנטים באותה מידה שהם היו יכולים להיות אחלה מתכנתים בטובי החברות בעולם, מנהלים טובים וכו'. הם פשוט בחרו את הנתיב הפחות נכון. אז הנושא הזה של חטיפת זהויות והתערבות בתעבורה וכולי, הוא נושא באמת מאוד רחב, הוא קיים כבר המון המון שנים, פחות או יותר, מה שנקרא, שנייה וחצי אחרי שהמציאו את האינטרנט ואת הדפדפן ואת מה שנקרא שרת לקוח, קליינט סרבר, די מהר אנשים הבינו שבתעבורה הזו שהיא כמו כביש, בסדר? בוא נדבר על כביש. כביש שנסלל מהמחשב שלי אל השרת, עוברות בו מלא מלא מכוניות, אז מה שנקרא, אפשר להתערב בתעבורה הזאת, ולעשות כל מיני דברים, על פי רוב אגב, הם דברים רעים. מה זה על פי רוב? ב-100% במקרים דברים רעים, לא קרה לי שנתקלתי בקייס, זה היה משהו טוב ולטובת המשתמש. עכשיו, על מה מדובר? כשאני יוצר תקשורת מול שרת, וזה בערך כל מה שאנחנו עושים כל היום, you name it, Google, Facebook, LinkedIn, כל אתר שאתה רוצה, גם הקטנים ביותר, מתכון ההוגות של גברת וושינגטון, לא יודע מה, מניו יורק, בסוף יש לקוח, שזה בדרך אגב בפן שלי, ושרת שיושב בקצה, לא חשוב מה גודלו ומה אפיונו, שבעצם לבקשתי משדר לי חזרה מידע. הדבר הזה הולך מה שנקרא בפוסט וגט, כאילו בקשות אינטרנט שאומרות, תביא לי בבקשה מידע כזה וכזה, השרת מקבל את הבקשה ושולח לי את המידע, והוא מוצג לי על גבי הדפדפן, אם זה בדמות טקסט, אם זה תמונה, אם זה סרטון, אם זה לינק, אם זה דף למלא פרטים וכו' וכו'. עד כאן זה כאילו כזה תקציר על איך באמת הדברים קורים, ושוב, זה לא משנה אם זה מתכון לעוגה, או אם זה אתר הבנק. עכשיו אנחנו okay. מגיעים לעניין בסוף, מי שמתעניין באמת בלהתערב את התעבורה כדי לעשות ממנה כסף, אז מתעניין בעיקר במקומות שהם שאפשר לעשות מהם כסף, שזה מה שנקרא באופן ישיר אתרי הבנק ובתי השקעות ומקומות שסולקים כסף או שאני קונה בהם וכו', למשל eBay, למשל PayPal, או לחלופין מידע שאפשר דרכו לאיים עליי ולשחות אותי, כמו למשל פייסבוק, לינקדין, אינסטגרם וכו' וכו'. עכשיו, מה זה אומר בעצם לחטוף זהות או להתערב, להתערב בסשן כזה? בעצם, אני מתחיל מזה שיש לי איזשהו מידע ראשוני שהצינור תעבורה הזה אמור להיפתח מתישהו. עכשיו, הוא יכול להיות, שהמידע הזה מוביל אותי ישירות לקורבן, בסדר? כי אני מראש חיפשתי אותו. למשל, איש מאוד עשיר, יש עסקים שיש לו מיליארדים, מיליונים, אני משניתה אותו אישית או מחפש אותו אישית, וזה יכול להיות גם סתם איזושהי מתקפה שאני מזהה איזושהי אפשרות להיכנס בתוך הצינור הזה, או זה לא בתוך, זה ממש מהצד. יש כל מיני סוגי התקפות, זה נקרא Man in the Middle, זה נקרא Session Hijacking, כל אחת והטכניקה שלה, אבל בסוף על מה מדובר? מדובר על זה שאני בצורה כזו או אחרת בעצם יוצר ישות מדומה בינך, בין הקורבן ובין השרת הלגיטימי האמיתי, ואני מתחיל להעביר בעצם את התעבורה, במקום שהיא תעבור מהלקוח לשרת בצורה ישירה, היא עוברת דרכי. בסדר? עכשיו, זה לא עניין של מה בכך, זה דורש הרבה מיומנות והרבה ידע, ולא תמיד זה מצליח, אבל בסוף אפשר, יש כאלה דברים, ואז מה שקורה, זה שבעצם אני יכול להגיד לך, שמע, אתה רוצה לשדר מידע מסוים, או לקבל מידע מסוים, אני מעביר את זה דרכי, אני עושה שינויים, בסדר? שולח לשרת, הוא מחזיר לי בכלל מידע אחר, אני מחזיר לך את מה שאתה לכאורה רצית לראות, זה למשל טכניקה אחת. טכניקה שנייה זה שאני אומר, אוקיי, אתה רוצה מהשרת פרטים, כי אם נדבר על בנק, אתה רוצה לעשות העברת כספים. אין בעיה, אז אתה שולח, אז במקום לשלוח ישירות לבנק, אתה שולח אליי. אני, מה שנקרא, מתערב, אני משנה בסך הכל את שם המוטב. כל העברה שלך אחלה, הכל יעבור מעולה. $2 מיליון, אבל במקום למשה כהן, לחיים, לא יודע מה, יונסון. ואז בעצם השרת מקבל בקשה לכאורה לגיטימית. כי אני, כשאני מעביר את הפרטים, אני שומר על זה שכל שאר הפרטים הרלוונטיים יהיו אמיתיים. זאת אומרת, השם של הלקוח, הסכום, כל מיני מזהים וכו', רק את המוטב אני משנה. עכשיו, לא שזה כזה קל היום, אגב, ספציפית לבנקים, לא באמת, בעצם הכל אפשרי, אבל זה עבודה מאוד מאוד מורכבת. היא לא קורית באמת כל יום, ואפילו לא כל שנה. בסדר, ואז בעצם הנושא הזה של חטיפת זהות, הוא מתחיל בזה שאני בעצם משבש את התעבורה הלגיטימית, ואני נכנס באמצע של התעבורה שלך, או יותר נכון של הקורבן עם השרת, ומשנה פרמטרים כדי לייצר משהו אחר מול השרת, או לחלופין, למשל, אני פשוט גונב פרמטרים. למשל, אתה באותנטיקציה מול שרת, הרי יש יוזרנים ופאסוורד, שמשתמש בסיסמה. אתה שולח את זה לשרת. כשאני מצליח לעשות התערבות כזו בתעבורה, לא משנה באיזה טכניקה, שוב, יש המון, אני בעצם מצליח לקבל אליי את היוזרנים שלך וגם את הפאסוורד. שנייה אחרי זה, הרי אני יכול לעשות גם לוגין לאותו שרת, לשנות את הסיסמה, כי אני כבר יודע את האמיתית. ומפה בעצם חתכתי את הזהות שלך. זאת אומרת, כן, מפה עכשיו אנחנו כבר בסרט אחר. כן, עכשיו אנחנו כבר בסרט אחר. עכשיו, עזוב רגע בנקים, בוא נדבר נגיד על פייסבוק, אינסטגרם, כל מיני כאלה. אימייל שלך, אנחנו הרי מעבירים מהדבר הזה היום המון מידע, זה אפילו משמש כלי להזדהות ברשת. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות בצע רישום דרך הג'ימייל שלך, דרך הפייסבוק שלך, דרך הלינקדאין שלך. ברגע שאני חטפתי את הזהות שלך, שמע, יש לזה השלכות חמורות. מילא שעכשיו אני יכול בפייסבוק לקרוא לך נזקים ולהוציא בשמך כל מיני הצהרות כוזבות שאין להם שום קשר למציאות. זה עוד מילא. אני עכשיו יכול, למשל, לספוטיפיי נניח, אופ, עם החשבון שלך, עכשיו אני יכול, לא יודע, לאיביי עם החשבון שלך, וכו' וכו'. זאת אומרת שאני יכול לבצע בזמן קצר מאוד, אם לא עשיתי צעדים נכונים בצד שלי, של האונר של החשבון, ולא שמתי מספיק הבטחה ואמצעים, אני יכול לייצר לך נזק משמעותי בכלום זמן, לא יודע, חצי שעה, שעה של עבודה, פשוט הולך לכל המקומות שהם, כדי שכל בן אדם היום נורמטיבי פחות או יותר מחזיק, שזה לינקדאין, פייסבוק, איזשהו אימייל, ספוטיפיי, אני יודע מה, כל מיני אתרים וכולי, ואז, עוד פעם, אני יכול עכשיו להתחיל לרכוש בשמך, אני יכול לפרסם בשמך, אני יכול לעשות המון נזק. עכשיו, תחשבו מה קורה, נניח, תיאורטית, השתללתי על החשבון הטוויטר של נשיא ארצות הברית. עכשיו איזה נזק אני יכול, חטפתי לו את הזהות, נכון? זה ודאי, כאילו, עכשיו אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, ומי שחתום על זה, זה נשיא ארצות הברית. ועכשיו אני מתחיל להוציא הצהרות. מלחמה עם זה, שלום עם זה, יש כן כזה, נמכור פה, נקנה שם.
אז מתישהו דבר כזה יקרה? זה לא מופרך שיקרה, ואז יתקנו את זה, אבל...
לא רק שיקרה, קורה, לא דווקא לנשיא ארצות הברית, אבל המון אנשים בעולם בכירים, קוראים להם, או קורות להם כל מיני תקלות של פשעי סייבר, אגב, חלקם הגדול מתורגת ממש אישית, אם זה למטרות רווח, אם זה למטרות עשיית נזק על ידי חברות מתחרות או גורמים עסקיים מתחרים וכו', זה קורה לא מעט בעולם, שאנשים, בארצות הברית אגב גם יש מה שנקרא social security number, וגם זה רכיב שהמון המון אנשים, זה נגנב למשך השנה, בארצות הברית המספר הזה משמש גם להזדהות וקבלת שירותים בהמון המון מקומות, יש הרבה מאוד שנים כבר בעיה בארצות הברית של גניבת מספרי social security. בארצות הברית אגב, כשאתה משיג מספר כזה, אתה ממש יכול למחוק בן אדם כאילו הוא לא קיים. זאת אומרת, אתה יכול לשנות את הכתובת שלו, לשנות כל מיני דברים בחיים שלו, ופשוט לגרום למישהו שמחר הוא ילך לבנק, הוא לא יוכל להוציא כסף, הוא ילך למשרד הפנים, לא יכירו אותו וכו' וכו' וכו'. תופעה מאוד קשה. אז הנושא הזה הוא קיים בכל הממדים, וכמובן פשע סייבר לכל דבר ועניין. אנחנו מדברים גם על טכנולוגיה שהיא לא משהו שבחור צעיר בן 12 עושה מהבית, לחלוטין לא. זה יושבים היום, זה קבוצות של 5-6 אנשים, מומחי תוכן, יש איסוף מודיעין, זה מתנהל די כמו מבצע צבאי.
כמו שאמרת, זו עבודה.
עבודה לגמרי, עבודה פשוט רעה, אבל זו עבודה... ואנחנו אגב בצד של הצרכן, אנחנו צריכים לשמור על עצמנו ולעשות...
בוא תבטיח לי או שאת הפינה הבאה, או שמתישהו תדבר על באמת איך אפשר להגן על עצמנו, האם להחליף סיסמה לעתים יותר קרובות.
בוא נדבר על זה בפינה הבאה, אנחנו בפינה הבאה, בדיוק, אחרי שהבהלנו את כולם, אז בואו בפינה הבאה ניתן את הבסט פרקטיס של איך אני מגן על עצמי, בכמה צעדים יחסית פשוטים, כדי שהדבר הזה הוא לא יקרה לי, בטח לא בכזו קלות ומירות.
מצוין, טוב, תודה לך רועי בינדרמן, יועץ בכיר למחשוב והבטחת מידע, תודה לך.
ביי.
ג'טלג כרוני עשוי לעודד התפתחות של סרטן. אגב, ג'טלג נגרם לא רק כשטסים ממדינה למדינה באזורי זמן שונים, אלא גם כשעובדים במשמרות. על פי המחקר החדש, ג'טלג כרוני או יעפת כרונית פוגעים במערכת החיסון ובתגובה החיסונית לתאים הסרטניים. הקשר בין יעפת כרונית לסרטן היה ידוע, אבל עכשיו יודעים מה בדיוק קורה ברמת התא, הסביבה התאית והקשר לשעונים המולקולריים של התאים. המחקר פורסם בכתב העת Science Advances, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור צביקה גרנות, אימונולוג בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום.
בוא נדבר אז קודם כל על הקשר בין ג'טלג לבין סרטן, ואז נדבר באמת על המחקר החדש.
אז בואו נתחיל מזה שבקסיסה שרווחת אצלנו, סרטן זה מחלה שתלויה באיזשהו תא שעבר שינוי והפך לסרטני. עכשיו זה לא שהקסיסה הזאת לא נכונה, אבל צריך להבין שזה לא הפרמטר היחיד שמשחק תפקיד. אלא גם הסביבה שבה התא הסרטני הזה נמצא, יש לה השפעה קריטית על האם הסרטן התפתח למחלה, או שהגוף הצליח להתמודד עם התא הסרטני הזה שנוצר. ואנחנו, בסביבה שאנחנו חיים היום, הסביבה היא סביבה רעילה, נוצרים אצלנו תאים סרטניים כל הזמן, וכל עוד המערכת החיסונית שלנו מתפקדת כמו שצריך, אנחנו נפטרים מהם, ולכן אנחנו רוב הזמן בריאים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על, על הסביבה שבה נמצא את הסרטנים, אז בעצם אנחנו מקווים או מאמינים שרוב הזמן הסביבה הזאת היא סביבה שמונעת מהתא הסרטני לגדול וליצור גידול סרטני, וכשהדבר הזה משתנה, אז אנחנו מקבלים סרטן. עכשיו, מה זאת אומרת כשהתנאים האלה משתנים? המערכת החיצונית שלנו היא יצור מאוד מאוד מורכב. בראש ובראשונה היא צריכה להגן עלינו מפני הזיהומים למיניהם, חיידקים, נגיפים, פטריות, וגם כנגד סרטן. המערכת החיצונית שלנו עושה את זה יפה מאוד, ולכן רוב הזמן אנחנו בריאים, מערכת מאוד מתוחכמת. מסתבר שבשלב מסוים, גידולים סרטניים יכולים לשנות את הפעילות של המערכת החיצונית, שבמקום לפעול כנגד הסרטן, תפעל לטובתו, או בעצם כנגדנו, ואז המערכת החיסונית עושה דברים לא צפויים ויכולה בצורה ישירה לעודד גידול של גידולים, לעודד יצירה של גרורות ובעצם לעשות את המחלה יותר קשה.
זאת אומרת שלא רק שהיא לא עוזרת להילחם בתאים הסרטניים, אלא היא מעודדת את התפשטות והתפתחות תאים סרטניים.
נכון מאוד, נכון מאוד.
וואו.
האתגר פה הוא לשים את האצבע על השינויים האלה שקורים במערכת החיצונית, כדי להזכיר במערכת החיצונית מה התפקיד האמיתי שלה, מה התפקיד המקורי שלה, ולעודד את המערכת החיצונית להילחם בסרטן. לצורך העניין, יש עכשיו שינוי מאוד מאוד גדול באופן שמטפלים בחולי סרטן, קיבלו על זה פרס נובל, בעצם גילו איך הסרטן מתחמק מהמערכת החיסונית, או לפחות את אחד המנגנונים, וכשהתערבו במנגנון הזה, לימדו מחדש את המערכת החיסונית איך לתקוף את הסרטן מחדש. הקונטקסט הזה נקרא checkpoint inhibitor, בעצם מורידים את המסך מעל הסרטן וחושפים אותו מחדש למערכת החיסונית, והמערכת החיסונית שוב עושה את מה שהיא אמורה לעשות, ובהרבה מקרים לטיפולים החדשים האלה יש הצלחה יוצאת דופן.
עכשיו, מה הקשר בין ג'טלג לבין סרטן? אני מבין שגם יש משמעות לכל מה שקשור לזמן.
נכון. אנחנו חושבים על עצמנו בתור יצורים מאוד מאוד מתקדמים, ובהרבה מובנים זה נכון, אבל אנחנו מתנהגים כמו הרבה מאוד יצורים אחרים, באופן שתלוי בשמש. יש לנו מחזור שנקרא מחזור סרקדיאני, מחזוריות שתלויה בשעות אור ושעות חושך. אנחנו צריכים להיות ערים באור, ואנחנו צריכים לישון כשחושך. ואנחנו במידה או אחרת שומרים על, במידה כזאת או אחרת שומרים על סדר יום קבוע. יש אנשים שהעבודה שלהם היא בלילה ואז הם ישנים ביום, אבל אנחנו, יש לנו שעות ערות ושעות שינה. כשהדבר הזה משתבש, כמו למשל בטיסה טרנס-אטלנטית, אנחנו מגיעים למקום שבו יש הבדל בשעות. אנחנו סובלים, יש איזשהו סבל, יש זמן של הסתגלות, ואנחנו קוראים לזה ג'טלג, אבל בעצם זה מצב שבו הלוח זמנים הפיזיולוגי שלנו לא תואם את שעות היממה. ולוקח לנו מספר ימים, אנחנו מתרגלים לזה, ואנחנו בסדר, עד שאנחנו חוזרים חזרה, ואז צריכים להתרגל שוב למחזור יום-לילה חדש. עכשיו, זה בעצם דבר שבמקרה לזה תנאים טבעיים ולא בחיים המודרניים לא אמור לקרות. זה קורה עכשיו בגלל שאנחנו יכולים לעבור מרחקים מאוד גדולים בזמן מאוד קצר. ההפרעה הזאת בסדר יום, או החוסר בסינכרון בין המחזור יום לילה הפיזיולוגי שלנו למה שקורה בעצם בסביבה, יש לו השלכות מרחיקות לכת על התפקוד שלנו באופן כללי, ובאופן ספציפי גם על התפקוד של המערכת החיסונית. ומה שעשו במחקר הזה שאנחנו מדברים עליו, זה היה בעצם לבדוק מה קורה כשאנחנו משבשים את המחזור יום לילה ליכולת של תאי סרטן לשרוד ולפתח מחלה, ואיך מעורבת בזה מערכת החיסון.
אז בוא נגיע באמת לשורה התחתונה של המחקר, איך זה קורה פיזית?
אז אם אנחנו אומרים שהמערכת החיסונית יכולה לפעול כנגד הסרטן או לטובת הסרטן, אז מסתבר, וזה מחקר מעניין בפרספקטיבה הזאת, שרוב הפעילות כנגד הסרטן מתבצעת בלילה. שתאי החיסון הטובים מתגברים בלילה, פועלים כנגד הסרטן, ובעצם מאפשרים לשלוט ברמה כזאת או אחרת בקצב הרגילה שלו. כשאנחנו משבשים את המחזור יום לילה, אז אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת שבה ההתגברות הזאת של התאים הטובים, אלה שנלחמים בסרטן, מה שהיה אמור לקרות בלילה בעצם לא קורה. עכשיו, צריך להבין שהממצאים האלה שהם מפרסמים, זה מחקר שנעשה בעכברים, והם לקחו אותם למקום מאוד מאוד קיצוני. לצורך העניין, בהשוואה אלינו, זה היה כמו לטוס מישראל לניו יורק כל יומיים. כל יומיים מחדש. זאת אומרת,
למרות שגם עבודה, כפי שהוזכר, כפי שהזכרתי בפתח, גם עבודה במשמרות זה משהו שעשוי לשבש כמובן את השעון וכו'.
בהחלט. אם המשמרות לא קבועות, וזה אומר שהסדר יום מאוד מאוד משובש, ויש בעיית סינכרון קיצונית בין המחזורי יום לילה למחזורי עירות שינה, זה בדיוק אותו דבר. אנחנו, קשה לנו לעקוב אחרי אנשים כאלה, לכן זה קצת יותר קשה למדוד את זה, אבל כשמסתכלים על המצב הזה שהוא מצב קיצוני של משמרות או עבודה בדיילות, שכל כמה ימים הסדר יום משתנה לחלוטין, זה בהחלט מצבי קיצון שהמחקר הזה יכול להיות מאוד רלוונטי להם.
ובכל מקרה, בשורה התחתונה, יש כן קשר בין הפעילות של מערכת החיסון לסרטן, כפי שאמרת, ולג'טלג, וזה משהו שעשוי באמת להעלות את הסיכוי לסרטן.
נכון מאוד. אנחנו צריכים לזכור שאפשר להתקל על סרטן בתור מחלה של כשל של מערכת החיסון. כי מערכת החיסון הייתה אמורה לזהות את התא הסרטני בשלב מוקדם ולחסל אותו, ואז לא היה בכלל מתפתח, לא הייתה מתפתחת המחלה. ברגע שהמערכת החיסונית נכשלת, התא הסרטני הזה צורד, ויש לו את האפשרות להתפתח למה שאנחנו קוראים לו מחלה סרטנית. עכשיו, אם אתה פוגע ביכולת הזאת של המערכת החיסונית להתמודד, אם זה על ידי פגיעה ישירה במערכת החיסון, או במקרה הזה, על ידי פגיעה עקיפה, על ידי זה שאתה משבש את המחזור יום לילה, או בעצם גורם לג'טלג כרוני, אתה בעצם מקבל אותו דבר. אתה פוגע ביכולת של המערכת החיסונית להתמודד עם התאים הסרטניים, ואתה נותן לתא סרטני שבתנאים אחרים היה מחוסל, אתה נותן לו את הצ'אנט להמשיך ולגדול, וברגע שהגידול כבר קיים, זאת בעיה שהרבה יותר קשה להתמודד איתה.
וואו, טוב, אנחנו נספק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור צביקה גרנות, אימונולוג בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה לכם.
מהפכה חשמלית, מוליך על חדש, פותח על ידי חוקרים מניו יורק. פיתוח של מוליך על בטמפרטורת החדר יכול לחולל מהפכה בתחום החשמל. הרי כמות עצומה מהאנרגיה מתבזבזת בגלל התנגדות חשמלית שמייצרת חום. מוליך על יכול להזרים חשמל בלי התנגדות ובלי לבזבז אנרגיה. עד עכשיו חוקרים הצליחו ליצור מוליך על בטמפרטורות מאוד נמוכות ובלחץ גבוה, אבל צוות פיזיקאי מאוניברסיטת רוצ'סטר בניו יורק גילה חומר שמוליך חשמל ביעילות מושלמת בטמפרטורת החדר. Too good to be true. הפיתוח פורסם בכתב העת Nature, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור ארז ברג, חוקר בפקולטה לפיזיקה במכון ויצמן למדע. שלום.
בוקר טוב.
כמה אנחנו מפסידים מהתנגדות כשאנחנו מוליכים או מעבירים חשמל ממקום למקום בגלל ההתנגדות הזו והחום שנוצר?
בחוטים שבין תחנת כוח לבין הבית שלנו עובדים מספר אחוזים, עד 10% מהאנרגיה, שזה לא נשמע הרבה, אבל אם חושבים על סך הכל כמויות האנרגיה שבהם אנחנו משתמשים, מדובר בכמות עצומה של אנרגיה, וכמובן הרבה מאוד כסף שמתבזבז בגלל ההתנגדות.
עכשיו, אז איך יכול להיות, אני יכול להבין למה יש לכל חומר בטבע סוג של התנגדות להולכת חשמל. איך זה יכול להיות שיש משהו שמוליך חשמל בלי שום התנגדות?
זה הקסם של המוליכים. בעצם חלמוליך זה פאזה של החומר, כמו שאנחנו יודעים שיש שחומר יכול להופיע בצורה של מוצק, נוזל או גז, וכך חומר שהוא מוצק יכול להיות מבודד חשמלי, והוא יכול להיות מוליך חשמלי כמו מתכת. אבל מסתבר של חומרים מוצקים יש פאזה נוספת שנקראת אלמוליך, שבה במקום הולכה של האלקטרונים אחד-אחד, שאז בעצם קל להם מאוד להתנגש ולהפסיד את האנרגיה שלהם, הם מוליכים בצורה קולקטיבית. כל האלקטרונים זורמים בצורה מתואמת, ובתוך הפאזה הזו האלקטרונים זורמים בלי להרגיש בכלל את השריג שדרכו הם זורמים. וזה הפלא של מוליכות על. זאת תופעה שהיא ידועה כבר מעל 100 שנה, ועדיין היא מפליאה אותנו. זה באמת משהו מדהים.
כן, זה נשמע לא טבעי, אבל זה בהכרח מצריך, כי במקרה הזה אני מבין שהכוונה היא לטמפרטורת החדר, אבל עד עכשיו החומרים שהצליחו לייצר את אותה זרימה נטולת התנגדות היו בטמפרטורה מאוד נמוכה ובלחץ גבוה, נכון? זה כנראה יצריך איזושהי תצורה מאוד ספציפית שבו החומר נמצא.
כן, אז הפאזה הזאת שנקראת מוליך על, היא פאזה שחומרים מסוימים מגיעים אליה או עוברים אליה כשמקררים אותם מאוד מאוד מאוד. זה משהו שהוא תמיד יהיה נכון. תמיד הפאזה הזאת תדרוש טמפרטורה מספיק נמוכה. שאלה כמובן, המפתח הוא כמובן, מה זה נקרא מספיק נמוכה? אז החומר הראשון שהתגלה שהוא מוליך על, זה בעצם כספית, אותה כספית שמוכרת לנו בתחום, והוא הופך להיות מוליך על בלחץ אטמוספרי, כלומר בלחץ של החדר, לא צריך להגיע ללחץ מאוד גבוה, אבל צריך לקרר אותו לטמפרטורה נמוכה באופן מאוד מאוד קיצוני. כדי לתת מושג, מדובר על טמפרטורה בסביבות של 270 מעלות מתחת לאפס.
וואה, לא רחוק מהקצה, ובאופן כללי
זה יצריך כמובן... לא, זה לא רחוק כמובן... מהקצה, בדיוק.
כן,
זה לא רחוק מהטמפרטורה הנמוכה ביותר האפשרית.
וזה יצריך כמובן עוד אנרגיה כדי לקרר אותו, ואז בעצם לא נכון, נרוויח פה כלום,
בדיוק,
לא?
בדיוק, בדיוק, וזה העניין. זאת הסיבה שבעצם מאז אותה תגלית ב-1911 של מוליכות על בכספית, החלום של הקהילה היה למצוא חומר ש... יוכל להפוך להיות מוליך על כבר בטמפרטורת החדר, ולכן אנחנו לא נצטרך להשקיע את אותה אנרגיה נוספת בקירור, ונוכל להרוויח משני שני העולמות.
אז בוא נדבר באמת על החומר הנוכחי שמדובר עליו במאמר. במה מדובר?
מדובר בתרכובת שהיא עשויה משלושה יסודות מאוד מאוד פשוטים ונפוצים. מדובר על מימן, גופרית ופחמן ביחס מסוים, והמפתח, באמת התערובת הזאת, בלחץ אטמוספרי ובטמפרטורת החדר, החומרים האלה הם גז בכלל ולא מוצק. המפתח הוא באמת ללחוץ אותם בלחץ אדיר, ואז קודם כל התרכובת הזאת הופכת להיות חומר מוצק, ובלחץ גבוה יותר היא אפילו הופכת להיות חומר מוצק מתחתי, כלומר מוליך חשמל, וכמו שהתגלה בלחץ אדיר, בסופו של דבר החומר הזה הופך להיות מוליך על.
אבל עדיין צריך להשקיע אנרגיה בלחץ הזה, נכון? עדיין הטמפרטורה לא צריך להוריד, אבל הלחץ כן צריך ליצור כדי שהחומר הזה בכלל יהפוך להיות מוצק.
בדיוק, מוליך. בדיוק. וזה באמת זה הנקודה, למרבה הצער, אנחנו עוד לא נמצאים בעידן חדש מבחינת הולכת אנרגיה, למרות התגלית המאוד מאוד מעניין הזאת, כי בעצם המוליכות העל מופיעה בחומר הזה בלחץ של מעל 2 מיליון אטמוספרות, כלומר פי 2 מיליון מלחץ אטמוספרי. וזה כמובן לחץ שמשיגים רק במעבדה מאוד מאוד מיוחדת ובתנאים מאוד מאוד מיוחדים.
אז עוד לא בדור החדש של הטלפונים שלנו.
כן, וכאילו כמובן שזה... זה דורש ציוד מאוד מאוד מיוחד, זה לא משהו שאנחנו נראה בקרוב בקבל החשמלי ליד הבית שלנו.
אבל זו הדרך לשם, להשיג מוליך על בלחץ, ב-STP, בתנאים שיש לנו בחדר, גם מבחינת טמפרטורה וגם מבחינת לחץ. אני מקווה כמובן, מי יודע.
כן, אני חושב שזה הדבר המאוד מאוד מרשים בתגלית הזו, זו בעצם תגלית אחת מתוך שורה של תגליות שנעשו בחומרים דומים. בהתחלה התערובת הייתה רק מימן וגופרית, ובלחץ קצת יותר נמוך, ואז הגיעו לטמפרטורה יותר גבוהה ויותר גבוהה וכן הלאה. בשנים האחרונות הדבר המדהים הוא שאנשים הצליחו בעצם לחזות משיקולים תיאורטיים, שאם ניקח את היסודות האלה ביחסים הנכונים ונלחץ אותם בלחץ המתאים, אז באמת נגיע למוליך על בטמפרטורה יותר ויותר גבוהה. ובעצם ההבנה הזאת של איך החומרים האלה מתנהגים, זה הצעד החשוב בכיוון של למצוא את אותו חומר נחשף שבסופו של דבר יהיה מוליך על בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספרי.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך פרופסור ארז ברג, חוקר בפקולטה לפיזיקה במכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה רבה.
חופשת סקי בפלוטו, תחשבו שוב, הפסגות של הערים בכוכב הלכת פלוטו לא באמת מכוסות בשלג, למרות המראה שלהם שמאוד מזכיר הרי שלג מכדור הארץ, אלא מדובר במתן כפו, כך טוענים חוקרים מנאסה. התגלית נעשתה בזכות New Horizons, הגשושית של נאסה, שאספה תמונות ונתונים מכוכב הלכת. הדברים פורסמו ב-Nature Communications. אנחנו שמחים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר האטמוספירה והחלל, פרופסור יואב יאיר. שלום.
שלום דודו, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אז בשורה התחתונה מדובר במתן כפו שמכסה את פסגות הערים שם?
נכון, בדיוק. האטמוספירה של פלוטו, שהיא דחיקה יחסית ועובייה כמה קילומטרים בלבד, אגב, זה ממצא מעניין מאוד של New Horizons, כי עד החליפה הקרובה של החללית הזאת ליד הפלנטה, לא ידענו בכלל שיש לפלוטו אטמוספירה. אז האטמוספירה מכילה חנקן מולקולרי ומתן, גז מתן שאנחנו מכירים כאן מכדור הארץ, ואפילו קודחים פה בים התיכון ושואבים אותו מתת הקרקע, אבל בגלל הטמפרטורות הנמוכות מאוד על פניו של פלוטו, כוכב לכת ננסי שהודח מרשימת כוכבי הלכת של מערכת השמש שלנו כבר לפני מספר שנים, הטמפרטורות כל כך קרות שחלק מהמתאן אכן קופה והופך לקרח על גבי הפסגות של אותם הרים קהים שנצפו על ידי החללית.
איך הגיע לשם מתאן? כפי שאמרת, זה אותו גז טבעי שאנחנו קודחים פה כדי להשתמש בו להפקת אנרגיה, נכון?
נכון, יש גז מתאן, הוא אחד מהמרכיבים של הערפילית הסולארית, הוא נמצא בעוד כוכבי לכת, אנחנו רואים אותו גם באטמוספירות של צדק, שבתאי, אורנוס ונפטון, ולכן זה לא מפתיע שאנחנו מוצאים ריכוזים אומנם נמוכים שלו באטמוספירה של פלוטו, פשוט מרכיב שנשאר מימי בראשית של מערכת השמש שלנו, ואין לשייך אותו לתהליכים אורגניים באף אחת מהפלנטות שציינתי, אלא לתהליכים כימיים רגילים באטמוספירות שמערבבים מימן, שהוא כמובן גז מאוד מאוד שכיח ומהווה מרכיב מרכזי בפלנטות הענקיות, ופחמן שנמצא באטמוספירה. אבל מה שמעניין בהרים המושלגים הללו, שיפה הזמנת את האסטרונאוטים העתידים לחופשת סקי עליהם, זה שהמתאן קופה ממש על הפסגות ולא בעמקים ולא במקומות אחרים, ויוצר מין באמת תחושה של הרי האלפים. יש השוואה באתר של נאסה בין תמונה של פסגות מושלגות בכדור הארץ לעומת אלה שניו הורייזנס צילמה בפלוטו, ורואים את הדמיון הגדול, והתהליכים הפיזיקליים הם קצת שונים מאלה של כדור הארץ, בגלל שהאטמוספירה מתנהגת אחרת, ופרופיל הטמפרטורה שם בפלוטו שונה מאשר בכדור הארץ, וכל התרמודינמיקה קצת חריגה, אבל התוצאה הסופית היא מרהיבה ביופייה, כי אתה רואה ערים שפסגותיהם עטורות בשלג או קרח לבן, קרח בהיר. הערים אגב הם בגוון אדמדם חום, בגלל המינרולוגיה, ובגלל שיש גם חנקן קפוא על פני השטח, וזה מין נוף אלפיניסטי שכזה על כוכב לכת רחוק מאוד מכאן.
עכשיו, שוב נזכיר את העובדה המדהימה בעיניי שאין שם קרקע, נכון? אי אפשר ללכת שם.
לא, 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 דווקא על פלוטו יש. פלוטו הוא כוכב לכת
כן,
לנשיא.
אוקיי, הייתי בטוח שהוא כמו שבתאי ואחרים, שאין שם קרקע.
לא, לא, הוא לא שייך לארבעת ענקי הגזים, שהם כאמור צדק שבתאי.
אז תשמע, אז עכשיו אני ממש ממורמר שהדיחו אותו מלהיות כוכב לכת, אז למה הדיחו אותו?
הדיחו אותו כי נקבעו פרמטרים מיוחדים להגדרה של מהו כוכב לכת, בין היותר מסה ומסלול. יש לזכור שפלוטו נמצא במסלול מאוד מאוד חריג, הוא מאוד מאוד אליפטי. יש תקופות שהוא אפילו קרוב לכדור הארץ, או קרוב לשמש, יותר מאשר נפטון, שהוא הגבול החיצוני של מערכת השמש של הפלנטות הענקיות. והתנאי השני הוא שיש, הוא איננו יחיד באזור הזה של מערכת השמש. יש עוד עצמים שנקראים Trans-Neptunian Object, כלומר עצמים שהם מחוץ למסלולו של נפטון. אז פלוטו הוא אמנם הגדול ביותר והמוכר והחביב ביניהם, התגלה ב-1930, אבל הוא לא חריג והוא לא שונה, אלא חלק ממשפחה, ולכן הם נקראים פלנטות ננסיות, או dwarf planets, כדי לא להעליב אף אחד, והוא כוכב לכת מוצק, יש לו גרעין ופני שטח מוצקים, שמכוסים בשכבות גדולות של קרח, גם קרח מים, אבל בעיקר קרח של גזים אחרים, כמו חנקן, פחמן דו-חמצני, וכאמור, מתאן קפוא שנמצא בפסגות הערים, והקונטרסט הוא מאוד מאוד מעניין, כי אחד הצילומים היפים ששיגרה New Horizons ב-2015, כשהיא התקרבה לכוכב הלכת הזה, זה היה שטח אדיר, בהיר מאוד, בצורת לב. ואני חושב שהמאזינים יכולים לחפש בגוגל את התמונה הזאת של הלב של פלוטו, ולמעשה הלב הזה הוא משטח אדיר של שלג וקרח, שמוקף באזורים קצת יותר קהים של מינרלים וסלעים.
וואו. טוב, אז הנה הכרנו גם את פלוטו, נזכרנו בפלוטו והבנו שאין שם שלג, אבל יש שם תופעה שהיא באמת מרהיבה ומזכירה הנוף אלפיניסטי כפי שאמרת. תודה רבה לך פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה לך.
להתראות חן חן.
איזו מברשת שיניים היא הטובה ביותר לשיניים שלכם ולסביבה? חוקרים בריטים בחנו סוגים שונים של מברשות שיניים כדי לקבוע איזו מברשת שיניים היא טובה יותר לכדור הארץ וגם לבריאותנו. המחקר נערך בשיתוף מכון השיניים איסטמן באוניברסיטת לונדון, התפרסם בכתב העת British Dental Journal. כתבה על המחקר פורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית, ואנחנו שמחים לומר שלום למנהל המדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה, דוקטור עדי לוי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נפטרים ממברשת שיניים פעם בכמה חודשים בדרך כלל, והדבר הזה מזיק לסביבה.
במחקר הזה הסתכלו על הרבה מאוד אלמנטים, אם זה השערה בנוטרנטים, השערה בחנקן של הסביבה, אם זה החמצה של קרקעות, אם זה השפעה על שינוי האקלים, רעילות למים מתוקים, רעילות לסביבה הימית, שימוש בקרקע, פגיעה באוזון, הרבה מאוד אלמנטים, ממש נכנסו פה צריכה של מינרלים כמובן ומתכות, בעצם יש לזה פה הרבה מאוד אלמנטים שכימתו אותם ובדקו אותם לאורך כל שלבי הייצור של ארבע סוגים של מברשות שיניים. מברשת שיניים הרגילה שלנו שעשויה מפלסטיק, מברשת שיניים שעשויה מבמבוק, מברשת שיניים שרק הראש שלה בעצם ניתן להחלפה, הגוף שלה הוא קבוע, הידית שלה היא קבועה אבל הראש שלה ניתן להחלפה כל כמה חודשים, והמברשת הרביעית שישבו אליה, זאת מברשת חשמלית עם סוללות, ובדקו בכל אחד ואחד מהנושאים האלה, כולל גם בהשפעה על בריאות האדם, זאת אומרת פליטת חומרים לאורך התהליכים האלה שמשפיעים על בריאות האדם, בדקו מה הפליטות או ההשפעות של כל אחת מסוגי המברשות האלה על הסביבה, ובסופו של דבר ישבו ביניהם בכל הפרמטרים האלה, ובעצם הגיעו לתוצאה מעניינת.
ומה היא?
המברשת הכי פחות טובה לסביבה, זו בעצם מברשת חשמלית, שמכילה גם סוללות ורכיבים אלקטרונים ורכיבים נוספים שהייצור שלהם, תהליך הייצור שלהם גורם לפליטה של מזהמים כאלה ואחרים, יש להם גם השפעה על בריאות האדם בהמשך. בשלבי הייצור, כמובן, שלבי הייצור והבנייה או התכנון שלה. ולעומת זאת, מברשות שיניים הטובות ביותר שהם מצאו במחקר, אלה היו מברשות שיניים מפלסטיק עם ראש מתחלף, וממש צמוד ליד מברשת שיניים מבמבוק. אנחנו יודעים שמברשות שיניים הנפוצות ביותר, מברשות שיניים הרגילות, עשויות כולן מפלסטיק, אנחנו מחליפים אותן, כמו שאמרת, כל 3-4 חודשים, אפילו בתדירות גבוהה יותר, וזה נראה, האמת שזה נראה מעט בסך הכל, זה נראה משהו מאוד זניח, כי זה מברשת שיניים בסך הכל זה דבר קטן, אבל כשאנחנו מדברים על ארצות הברית לבדה, אז מדברים על מדי שנה מיליארד מברשות שיניים שהולכות לפח, ובעולם כולו סדר גודל של 23 מיליארד.
ואז מה, מהפח זה מגיע לים, וכל הדבר הזה מתפזר בים, במקווי מים? מה קורה באמת למברשת שיניים?
זה יכול להגיע, אבל כשאנחנו אומרים, סך הכל על העולם זה 23 מיליארד מברשות שיניים, והמשקל של כל הסיפור הזה זה 280 אלף טון של פלסטיק. אז למרות שמברשת שיניים היא משהו מאוד מאוד קטן, יש כאן קודם כל כמות גדולה של פלסטיק. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מה קורה לפלסטיק שמגיע מחזור ההשפעה שלנו, אז חלקו הגדול באמת, זה שמושלח בפחים, מגיע למזבלה, או חלקו הקטן מאוד מגיע למחזור, לפחות בישראל. ובעצם מה שמגיע למזבלה נשאר שם, אבל עלולים לזלוג ממנו חומרים, כל עוד מחלחלים שם מים גשם, עלולים לזלוג חומרים במי התהום. אם אנחנו משליחים את פסולת הפלסטיק שלנו, זה לא חושב שזה מברש שיניים או חומר אחר, או כוסות כלים חד פעמים, אם אנחנו משליחים אותם בסביבה, בסוף הם יכולים להגיע עם זה על ידי הרוח ועל ידי סחף בנחלים, בנהרות, אל הים, וכמובן לפגוע גם בסביבה הימית. אבל באופן כללי, האלמנט הזה של אותם מזרשת שיניים, שנראה כאן משהו קטן ולא חשוב, זה מתרגם ל-280 אלף טון פלסטיק בשנה.
שזה באמת מעניין, הם כאילו בחרו במחקר הזה באמת במשהו שהוא יחסית שולי בחיינו, וגם שוב, כפי שאמרת, זה לא איזו כמות פלסטיק שאנחנו משליחים בצורה תדירה וכולי, ובכל זאת גם לדבר הזה יש משמעות, אז כנראה שגם אפשר ללמוד ולהקיש מהסיפור הזה לעוד הרבה דברים שאנחנו משתמשים בהם בחיים.
בהחלט, גם דברים שנראים להם לנו קטנים ופחות משמעותיים, יש להם השפעה על הסביבה. כשאנחנו מסתכלים על ההשוואה בסוף שהם עשו בין מברשת שיניים חשמלית שמיוצרות כ-55 מיליון כאלה מדי שנה בארצות הברית, השוואה בינה לבין מברשת הבמבוק או הפלסטיק שבעלת ראש ניתן להחלפה, בעצם הידית מקבועה ורק הראש מוחלף כל כמה חודשים, אז שתיהן, גם הבמבוק וגם הפלסטיק עם הראש המתחלף, בעלות השפעה נמוכה פי 11 על הסביבה ממברשת שיניים חשמלית. וכשאנחנו מסתכלים קצת יותר לעומק, מברשת הבמבוק היא לא 100% במבוק, היא עשויה מאיזשהו שילוב של במבוק ופלסטיק כדי לייצב את המוצר, וכשאנחנו מסתכלים על איזשהו גידול כזה, בסוף את הבמבוק מגדלים על קרקע חקלאית באופן מסחרי על מנת לייצר ממנו כל מיני מוצרים שהם הרבה פעמים תחליף לפלסטיק. אז גם פה אנחנו צריכים לתת בחשבון זה שהבמבוק הזה מחליף צמחייה טבעית, ושזה דורש שטח, שוב, או על חשבון שטח חקלאי או על חשבון שטח טבעי. בסופו של דבר, הפתרון הטוב ביותר שהחוקרים מציעים זה מברשת שיניים ממוחזרת באופן מלא. זאת אומרת שיהיה איזשהו מנגנון איסוף של כל מברשות השיניים, ומחזור שלהם, זה בעצם תהליך שמייצר מברשות שיניים חדשות מאותו חומר ממוחזר. אנחנו, זה כמובן, אנחנו מאוד מאוד רחוקים מפתרון כזה, כי
זה נשמע אוטופיה באמת.
מסוגים אחרים. אז לאסוף מברשות שיניים, אנחנו עוד מאוד רחוקים מזה, אבל נראה כרגע שהפתרונות הסבירים והטובים יותר הם מברשת שיניים עם ראש שרק מחליפים את הראש שלה והידית נשארת, או השילוב הזה של במבוק ופלסטיק, שהוא יותר טוב בהשוואה למברשת פלסטיק רגילה שאנחנו משתמשים בה.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, והמשך יום נעים.
ובמסגרת פינת התרבות, נחגוג יום הולדת 60 לשחקן סרטי האקשן הנודע ז'אן קלוד ואן דאם. שלום ליונתן גאט לשעבר, ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכניות פסטיבל קאם בקאן תרבות ותוכניות אחרות. שלום.
שלום דודו, תשמע, אם אני אספר לך איך ז'אן קלוד ואן דאם הגיע אל התודעה שלנו, אתה תחשוב שעשיתי מין, אתה יודע, קשקוש כזה, חיברתי לעצמי איזה אגדה יפנית מוזרה, ושאני ממציא לך המצאות.
תשמע, ספר לי, אני יודע, משפט מוכר בתחום הבידור הוא שאומנות שווה כישרון פלוס מזל. בוא נראה אם מזל מעורב בסיפור הזה.
בוא נגיד שהיה פה 0 נקוד... לא, זה לא שאין לו כישרון, אבל בוא נגיד שמדובר כאן על 99.9% של מזל.
אוקיי.
לגמרי. יכול להיות שהכישרון החלק קיים וזה חשוב, אבל פשוט מבחינה סטטיסטית מה שקרה לז'אן קלוד ואן דאם זה פשוט לא יאומן כי יסופר.
קדימה, אז יסופר בבקשה, כן.
האם ידעת שמי שגילה את ז'אן קלוד ואן דאם הוא מנחם גולן?
כן, האמת היא שהוא סיפר לי, כשהנחיתי את לילה בכיף בזמנו בביפ, מנחם גולן בעצמו סיפר לי שהוא זה
רגע, ואני אספר לך את זה כמו שהוא מספר.
בדיוק.
אני אספר לך את הסיפור כמו שהוא סיפר אותו.
בבקשה.
מנחם גולן מגיע לצרפת, והוא נמצא בפסטיבל קאן. צריך לזכור שמנחם גולן נשמע לנו כזה, מפיק כזה שלנו, של סרטי אקשן וכו'. מנחם גולן היה, הוא באמת היה כזה, אבל הוא היה ראש חברת קנון. קנון הייתה חברת קולנוע עצמאית, שבתקופת השיא שלה, הוא ויורם גלובוס, שזה היה קרוב משפחה שלו, זה היה קרוב משפחה שלו, הם הפיקו כמעט 40 סרטים בשנה.
שזה המון.
זה המון. זו הייתה חברה שהייתה שווה יותר ממיליארד דולר.
וואו.
הם הגיעו פשוט לשחקים עם ההפקות שלהם, וזה בעיקר בגלל שהם הצליחו לזהות כל מיני טרנדים, כמו הנינג'ה, כמו ברייקדנס מוביז כאלה, שזה סוג של השקעה מאוד נמוכה כספית בסרט, ואחר כך לגזור קופונים בקופות. ומנחם גולן הייתה לו נטייה לזהות כישרונות. ויום אחד הוא מגיע לפסטיבל כאן, ופסטיבל כאן, המפיקים באים לא רק בשביל הפסטיבל עצמו, אלא לעשות הרבה מאוד סחר וממכר לגבי הוצאות והפצות של סרטים. ז'אן קלוד ואן דאם היה בסך הכל מלצר במסעדה צרפתית. והם הזמינו מרק צדפות. ככה מנחם גולן מספר. ומגיע מלצר שמחזיק שתי צלחות מרק בשתי הידיים. עכשיו שהקהל, שמאזיננו, ידמיינו את זה, מגיע לכם מלצר, שמחזיק שתי צלחות מרק ליד הראש, ככה, אחת ליד השנייה, תדמיינו רגע, והוא אומר למנחם גולן, אומר לו, ווזט מזיה גולן, אתה הוא מר גולן, כי מנחם גולן היה מפיק מאוד מפורסם בזמנו, באותה תקופה, באמצע שנות ה-80, קצת סוף שנות ה-80. ומנחם אומר לו, כן, אני מנחם גולן. עוד הוא מחזיק המלצר, אגלה לכם שזה ז'אן לוק, שזה כמובן בנדם, מחזיק את שתי הצלחות, מרים את רגל ימין שלו, ונותן ביתה לכאורה מעל הראש של מנחם גולן, חותך לו את השיער. ושתי צלחות המרק נשארו as is, אף טיפה לא נפלה מהמרק.
תשמע,
אני
רק רוצה לאשר שבאמת מנחם גולן סיפר לי בדיוק את אותו סיפור, 100% דיוק. וואו.
עכשיו הוא אמר לו, כמו בסרטים, שג'יימס בונד אמר לו, לי קוראים ז'אן, לי קוראים ואן דאם. מנחם גולן אמר, תשמע, מי שמסוגל להחזיק שתי קערות מרק, ולעשות תרגיל כזה, סלטה כזאת עם הרגל, מבלי שאף טיפה תשפך, הוא חייב להיות בקולנוע. כך כרטיס ביקור, ז'אן קלוד ואן דאם הוזמן בעצם לפגישה הראשונה עם מנחם גולן, וכך בעצם התחילה הקריירה האדירה שלו, כמר שרירים, שיש לו גם אופי מאופק, שים לב לזה, שבניגוד שוורצנגר, זאת הייתה, דרך אגב, תקופה מאוד פורחת לאמני שרירים. אם היית שרירן, אז היה לך סיכוי טוב שישימו לב אליך בקולנוע, כי זאת הייתה תקופה שמאוד אהבו סרטי מכות, סרטי אבקויות, זה קשור קצת גם לרוקי, להצלחה של רוקי, של סילבסטר סטלון. בניגוד לסילבסטר סטלון ולשוורצנגר, שהיה לז'אן קלוד ואן דאם לסוג של דיכאון, סוג של איזו התחפרות כזאת של השרירן שהוא די השרירן השקט. אין לו הרבה מה להגיד, כן? בניגוד לשוורצנגר שתמיד אומר איזה משפט, איזה משפט מפתח כזה, וזה אחרי שהוא מקפיא איזה מישהו, אז הוא אומר, stay cool, אתה מבין?
נכון, הוא גם שומר על רמה של קומדיה קצת, הוא באמת זורק משפטים.
כן, אירוניה כזאת.
נכון, בדיוק.
אצל ז'אן קלוד ואן דאם אין את הדברים האלה בכלל. אין אצלו הרבה הומור, או לפחות לא כאלה, לא בדיחות שאנחנו זוכרים, כי זה לא מתקשר לאישיות שלו. והוא הפך להיות להיט ענק. עכשיו, ואן דאם הוכתם, הכתים אותו מנחם גולן בחברה הזאת, בחברת קנון, והוא עשה סרטים שהכניסו המון כסף לחברה. עם הזמן התחילו להציע לו חברות גדולות הרבה יותר כסף. הוא חתם על חוזה של מיליון דולר עם מנחם גולן, כבר שהתחילו להציע לו הרבה יותר. ובאחד המקרים, אחת החברות הציעו לו פי עשר מזה.
וואו.
אז בנדם לא הכיר תודה למנחם גולן והפר איתו חוזה. הוא עדיף לשלם למנחם גולן פיצויים, לבגוד בו ולעבור לחברה אחרת, כי פשוט הציעו לו המון, המון המון כסף. וככה בעצם מנחם גולן הפסיד אותו, אתה יודע, כמו כל סוכן שמפסיד את האמן המצליח שלו אחרי איזושהי תקופה.
נכון, זה סיפור באמת מוכר. אבל איכשהו, עובדה שאנחנו כן מדברים עליו, והוא כן הגיע לתודעה ולמיינסטרים וכו', אבל הוא תמיד היה כזה גלגל חמישי, או איזושהי צלע יחסית חלשה במסגרת חבורת כוכבי האקשן.
ומדוע? כי בניגוד לסילבסטר סטלון, שגם כתב את הדברים שהוא עשה, את רוקי זה סרט שהוא בעצמו כתב, והיה לו גם כושר המצאה. ובניגוד לשוורצנגר, שתמיד שמר על ורסטיליות, למשל, שאת הסרט התאומים, טווינס עם דני דוויטו, שזה לא רק מר שירים, אלא יש בו באמת, כמו שאתה אומר, קומדיה, או שומר בגן ילדים וכדומה.
נכון.
שז'אן קלוד ון דאם זה קצת וואן טריק פוני. הוא לא הצליח לשמור על איזושהי ורסטיליות, ובעצם נשארו בעיקר השרירים ואומנות הלחימה. הוא לא התמקצע מאוד חזק, לא, הוא לא למד משחק בצורה שהצליחה להרשים את הצופים. לעומת, ולכן גם מנעד התחושות שהוא מסוגל להעביר לצופה מאוד מורבל. אתה יודע שאנחנו, למה ג'ורג' עובדיה היה תמיד מדבר על צחוק ובכי, צחוק ובכי? כי אנחנו נורא אוהבים מנעד רגשות כשאנחנו הולכים לקולנוע. ושם קלוד ון דאם לא יודע לספק את כל זה. סטלון כן הצליח, אני מזכיר לך, הצליח מאוד לרגש אותנו, להיות אמפתיים כלפיו, לחמול עליו, לכעוס עליו, לשמוח איתו. לא זוכר מתי באיזה סרט של ון דאם, וראיתי, תפלא, ראיתי לא מעט. לא זוכר מתי הוא הצליח לעורר עציב, או התרגשות יוצאת דופן, או חמלה. לא, הוא בא לעשות את העבודה שלו, וזאת הסיבה דרך אגב, שבמשך שנים רבות מאוד הוא כבר, הוא לא נמצא שם. אתה יודע, שוורצנגר עשה את כל הסיבוב, הוא גם הפך להיות פוליטיקאי, גם הפך להיות חצי קומיקאי, וגם חזר עכשיו להיות מסורתי, שוב, סילבסטר סטלון עשה גם את כל הסיפור. אבל ז'אן קלוד ון דאם פחות, אגב, הייתה לו תקופה של הידרדרות מאוד קשה, הוא נפל לסמים, הוא היה מכור קשה, זה קורה להרבה כוכבי הוליווד, ויש אומרים שגם נגע בו חטא ההיבריס, שאתה צריך להיות כוכב מאוד מבוקש, אתה בטח יודע זה על צרכה, דודו, כי גם אתה מופיע בקולנוע.
פעם אחת, הופעתי פעם אחת, אוקיי.
אבל איזו הופעה.
כן, תודה, אוקיי, אני...
אבל כשאני מופיע בקולנוע, ובארצות הברית, מיינד יו, משלמים מיליונים, מה לעשות?
לא, זה באמת עושה לאנשים משהו, כן, ואני יודע שהיו שוב שמועות, אני מדבר כהדיות ולא כי בדקתי את הדברים, אבל היו שמועות על בעיות שהיו לו בחייו האישיים וכו', זאת אומרת הוא חווה עליות, מורדות וכו', ולא שמר על יציבות, אולי משפחתית אפילו, שמסייעת הרבה פעמים קצת לייצר איזשהו מצב יציב נפשית.
נכון, הוא לא היה צנוע. זה ידוע שאנשים שמגיעים מכלום, שנותנים להם קצת, הם פתאום לא מבינים, הם רוצים הרבה יותר. זה הנבורישיות הזאת, ופתאום נופלת עליך תהילת עולם. והם מתחילים לחשוב שהכל מגיע להם. זה קורה להרבה כוכבי הוליווד. ובמקרה שלו הוא באמת לא הצליח לשמור על יציבות. ולכן אנחנו לא שומעים עליו. אנחנו כן שומעים על סרט חדש של סילבסטר סטלון, כן שומעים על סרט חדש של שוורצנגר.
נכון.
אבל אפילו על סרטים של סטיבן סיגל, would you believe it? אבל ז'אן קלוד ון דאם נשאר קצת מאחור, נשאר קצת מאחור.
טוב, וכאן אנחנו נכנסים לתמונה, לכן אנחנו מציינים לו יום הולדת, כמובן 60. אולי להרים את קרנו מעט.
מעניין מה יקרה, אולי הוא יפור... אתה יודע, בגיל 60 קורה משהו לשחקנים, אתה יודע, דודו?
לא, כן? יש איזו פאזה אחרת? מעניין.
גיל 60 זה גיל מאוד מעניין בקולנוע, כיוון שפתאום הם עוברים איזה סוג של משבר חיובי ומגלים את עצמם קצת מחדש בצדדים אחרים. הם פתאום שמים לב, לשחקנים שלוקחים את עצמם קצת יותר ברצינות, והם אפילו הולכים ללמוד משחק קצת בגיל מבוגר, הם משנים פאזה והופכים להיות דמויות מעניינות, הם מסתכלים על עצמם מהצד. סילבסטר סטלון זה לקח, זה אפילו היה עוד יותר מוקדם. סרט קופלנד, הוא השמין 30 קילו ושיחק שוטר שלא רואים אף שריר שלו, ושיחק מאוד רציני, זה היה מאוד מאוד חשוב לו. רק דרמטי, לא רע יחסית לסילבסטר סטלון, לא רע. כך שאי אפשר לדעת, ון דאם, שהוא איש מאוד עשיר, יכול להחליט שאולי הוא רוצה לעשות איזה סוויץ'. יהיה מעניין.
וואו, טוב, אז אנחנו מציינים יום הולדת 60 לז'אן קלוד ון דאם. תודה לך, יונתן גת, לשעבר ג'אט, מרצה לתרבות, עורך ומגיש התוכנית פסטיבל כאן, בכאן תרבות ועוד תוכניות. תודה לך, להתראות.
תודה, דודו.
ובמסגרת הפינה ההיסטוריה המטורפת של העולם, נשמע את סיפורם של השפנפנים שמעשנים קנאביס. שלום לעורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות ערן. מנהר, שלום.
היי דודו, ראית פעם שפנפנים מעשנים קנאביס?
אני לא בטוח שראיתי שפנפנים. נתחיל מהטריוויאלי, אבל קל וחומר.
בדיוק, טוב, זה מחייב להסביר. מחקר חדש נערך על רוסנים, גילה שההשפעות החיוביות של הקנאביס ממשיכות להפתיע. הפעם המחקר מדלג, קנאביס תורם לראיית לילה טובה יותר. הוא גורם לתאים ברשתית להיות רגישים יותר לאור, ולא רק שזה מועיל בתאורה נמוכה, זה גם עשוי לסייע בטיפול במחלות עיניים נבוניות. לפני 25 שנה, ככה נזכור בגרדיאן רמובן, לפני 25 שנה, רוקח מאוניברסיטת ווסט אינדיז בג'מייקה, דיווח כי לדייג שישן קנאביס, קלאס, ושתה רום, שעשוי גם מענפי קנאביס, הייתה יכולת יוצאת דופן לראות בחושך, זה הציטוט. וכך גם דייגים וסוכני הרים במרוקו, שישנו חשיש, הראו את אותם יכולות. וב-2002 החל לחקור את התופעה צוות אמריקאים וספרדים, והם נתנו לאחד המתנדבים פלסיבו, זה התרופת דמה, ולשלושה נוספים הם נתנו לעשן חשיש. וחוץ מזה שזה נשמע כמו יופי של ניסוי, הם גילו שלשלושת השני חשיש, נקרא להם חשישניקים, הייתה ראייה טובה יותר בחושך לאחר צריכת החומר. עכשיו, מה חדש במחקר הזה? זה היה מזמן. עכשיו מצאו את המנגנון הביולוגי שמסביר את האפקט הזה. זה לא כזה הסיפור, זה לא כזה מורכב, אבל החוקרים מבינים שיש בעין יותר קולטנים לחומר הפסיכואקטיבי בקנאביס מאשר במוח. ככה שהם היו בטוחים שמה שקורה מתרחש ברשתית ולא במוח, זאת לא אשליה שהמוח מייצר. כדי להבין מה בדיוק קורה, הם משתמשים בראשנים שקופים. יש כאלו רשנים, כולם שחורים כמו של הצפרדים בשלוליות, והם מוכיחים שהקנבינואיד, החומר הפעיל, הופך את תאי הרשתית יותר רגישים, והם מגיבים במהירות גבוהה יותר, גם לאור פעיל וגם לאור עמום. וזה קורה בגלל שהחומר הפעיל מתחבר עם הקולטנים באמצעות חשבון מסוים, לא נרחיב כרגע, והם מציגים לרשנים נקודות שחורות, שמדמים דם על טורף כלשהו, והם רואים איך הם מתנהגים בעוצמות שונות של אור. אז תחת אור רגיל, הראשונים ברחו מהטורף הזה, עם ובלי קנאביס. אבל בתנאי אור נמוכים, הראשונים שהתמסלו, בוא נקרא להם, התחמקו מהנקודות השחורות יותר מאשר אלה שנותרו, למה? סחים. אולי לא רק, רק שהם התקלו בנקודה, כן? זה נקודה שחורה שנראית הטורף, אולי במקרה, ואז הם התקרבו וראו, ואז הם ברחו. ההשלכה לבני אדם לא כזאת גם הקרובה, או ממש מתקדמת, או ממש פה, אבל זה צעד בכיוון. אני לא יודע אם צעד, אבל עד שיצמחו לראשון רגליים, זה יהיה צעד. אבל כרגע זאת ההתחלה. מחקר חדש, יחסית, קנאביס תורם לראיית לילה. הנה הקשר לשפנפנים.
וואו. אוקיי, טוב, מי שהיה בצבא, אז נופל לו הסימון למי שזוכר את הביטוי הזה. כן, תודה לך, אירן. אירן מנהר, עורך ומגיש העסקת מנהר הזמן בכאן תרבות. תודה לך. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. ראשית נודה לעורך רז חסון, למפיקה אלכסנדר לוי קר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם בשידור חוזר בשבע בערב כאן בכאן תרבות, וגם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, עטו מסכות, אנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.